בואו נתחיל. יש לנו בעצם עוד שני מפגשים עד סוף הזמן, מה שנקרא בתשעה באב, אנחנו נצא בין הזמנים. אז אני רוצה בשני המפגשים האלה לסיים את הסדרה. אז מה שאני רוצה לעשות היום זה לדבר קצת על דרכים, כן, קזואיזם מול פוזיטיביזם בהלכה. או בלימוד, בהלכה. ונראה, אולי אני אספיק עוד משהו, ובפעם הבאה אני אדבר קצת על סברות, המשמעות של סברות בלימוד. זה פחות או יותר אסיים את התוכנית שלי, אז זה נופל טוב, אני ארצה לסיים את זה. טוב, אז קודם כל אני רוצה באמת לדבר על הקזואיזם והסוגיה שבה אולי אפשר להדגים את זה בצורה טובה, זה הסוגיה של נתינת גט. כשאני בודק את הסוגיות האלה של נתינת גט, יש שם משהו שנראה מאוד בעייתי. זה בדרך כלל, כן, כתוב, יש פסוק, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. נדמה לי שזה הפסוק שיש עליו הכי הרבה דיונים בש"ס, מכל הפסוקים בתורה. כל מילה שם זה אוסף של סוגיות. וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. שש מילים, כל מילה כזאת זה אוסף של כמה וכמה סוגיות עמוסות. אני לא חושב שיש עוד דוגמה לפסוק בתורה שמקבל כזה טיפול. בכל אופן, אז אני רוצה להתמקד קצת על המילה ונתן. וזה בעצם אומר לי, כן, וכתב, אז השאלה איך צריכה לעשות הכתיבה, לה, זה לשמה, ספר, מה צריך להיות המבנה של הגט, קריטות, שצריכה להיות פה קריטות, עם כל מיני דיני תנאים, ונתן, זה השאלה איך צריכה להיראות הנתינה, ובידה, זה השאלה לאיפה זה צריך להגיע. כל אחד מאלה זה סוגיות, יש מילים מתוך המילים האלה שזה עשרות דפים, זאת מילה אחת.
בקריטות, מסכת קריטות, במסכת קריטות, במסכת גיטין, סליחה.
מסכת גיטין, כן.
אוקיי, בסדר.
בכל אופן, אני רוצה להתמקד קצת על הוונתן. הגמרא, כשהיא רוצה לתאר את המושג של נתינה של גט, מה זאת נתינה כשרה, היא מביאה עשרות רבות מאוד של דוגמאות. כל דוגמה, כן, האם הנתינה כן כשרה או לא כשרה, גט בידה ומשיכה בידו, כן, זה גט שקשור בחוט, אני מחזיק את החוט ונותן לאישה את הגט. או כותב ספר, כותב לה את הגט ומוסר לו, מוסר לה את זה בחצר שלה. או שם את זה בחצר שלו ומקנה לה את החצר. כתבו על איסורי הנאה. אין סוף סוגיות שמנסות לאפיין את המושג נתינה. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מוזר על פניו, כי האחרונים, כשהם מנסים, זה כבר מתחיל בראשונים, אבל האחרונים בדרך כלל עושים את זה בצורה יותר שיטתית וממוקדת, האחרונים מנסים מתוך אוסף הדוגמאות האלה לנסות ולזקק הגדרה של המושג נתינה. מה צריכה לקיים נתינה כדי שהנתינה תחשב כנתינה כשרה. וזה מתחיל בקצות, ואחרי זה קהילות יעקב, יש לו שניים, שלושה סימנים ענקיים על העניין הזה, ומה שמייחד את הדיון הזה, זה בעצם מה שהם מנסים לעשות, הם מנסים לקחת את הדוגמאות שמופיעות בש"ס, ולהוציא מהן כללים, כן? הגדרות כלליות, מה זאת נתינה, מה צריכה לקיים נתינה. בעצם זה מאוד דומה לאבדוקציה מדעית. אני לוקח ניסויים שאותם עשיתי, יש לי תוצאות של ניסויים שונים, ומתוך אוסף הניסויים אני מנסה להגדיר תיאוריה, תיאוריה כללית, שזה בעצם בדיוק אותו דבר מה שמנסים לעשות כאן. הבעיה, מה בעצם אנחנו עושים באבדוקציה מדעית? בדרך כלל, ככל שהאבדוקציה מביאה לתיאוריה פשוטה יותר, שמסבירה כמה שיותר עובדות או תוצאות ניסיוניות, ככה תיאוריה מוצלחת יותר. בסופו של דבר המטרה שלנו זה לקחת את כל העובדות שבהן צפינו, ולהסביר את כולן באמצעות תיאוריה פשוטה. פשוטה ככל האפשר, עם מספר עקרונות מסוים, לא יודע, שניים, שלושה, ארבעה, עם כמה מושגי יסוד, וזהו. ברור שאם התיאוריה, המורכבות של התיאוריה, תהיה פחות או יותר כמו מספר הממצאים שאותם היא באה להסביר, אז לא עשינו שום דבר. נכון? זאת אומרת, למשל, ניקח את תיאוריית הגרביטציה, שהיא תמיד הדוגמה החביבה עליי בהקשרים האלה, אז ניוטון מסתכל על אוסף של תצפיות או ממצאים מדעיים, למשל, גאות ושפל, או מסלולי הכוכבים, או נפילה של גופים אל כדור הארץ, וכן הלאה. הוא אומר, את כל התופעות האלה, שעל פניו לא נראה בכלל שיש קשר ביניהם, את כולן אני יכול להסביר עם חוק אחד פשוט. חוק הגרביטציה, שאומר שכשיש שתי מסות במרחק מסוים, הן מפעילות כוח אחת על השנייה, שפרופורציוני הפוך למרחק בריבוע. אוקיי? זאת אומרת, מכפלת המסות חלקי המרחק בריבוע. וזה יכול להסביר גאות ושפל, יכול להסביר את כל מסלולי הכוכבים, וזה יכול להסביר כמובן גם את הנפילה של עצמים, בעלי מסה, לכדור הארץ. אז זאת תיאוריה נהדרת, כי חוק אחד פשוט מסביר מכלול ענק של תופעות, כל מיני תופעות, אין סוף תופעות. וגם חלק מהם על פניהם לא נראות אפילו קשורות אחת לשנייה, שזה עוד יותר טוב. כי כמה שהתופעות יותר מגוונות, לעומת התיאוריה הפשוטה שמסבירה אותן, כך הרווח התיאורטי יותר גדול. כן, הרווח בתיאוריה זה שבמקום להחזיק אינסוף עובדות, אני יכול לדבר על תיאוריה אחת פשוטה שהיא בעצם מבטאת את כל העובדות. זאת אומרת, כל העובדות הם מקרים פרטיים של התיאוריה הכללית. ולכן כמה שהעובדות שאותן התיאוריה מסבירה הן מרובות יותר ומגוונות יותר, כך התיאוריה נראית יותר מבוססת, יותר מועילה, ולכן גם יותר קבילה. זאת אומרת, המטרה של אבדוקציה מדעית, אבדוקציה זה מעבר מהעובדות אל התיאוריה שמסבירה אותם, זה כמו אינדוקציה, רק אינדוקציה זה מעבר לתיאור כללי של העובדות, ואבדוקציה זה הסבר לאוסף העובדות, זה לא תיאור שלהם. אז זה, התיאוריה המדעית היא תוצאה של אבדוקציה, לא של אינדוקציה. אז האבדוקציה בעצם מטרתה לעשות רדוקציה של אוסף העובדות שבפניי לתיאור פשוט ככל האפשר. זאת המטרה. ברור שאם המורכבות של התיאוריה תהיה פחות או יותר כמו אוסף העובדות שאותן היא מסבירה, אז לא הרווחנו שום דבר. אוקיי? זה ברור. אז אני חוזר רגע לסוגיה של נתינת גט, ואני בעצם רוצה לומר, מה שקורה בסוגיות של נתינת גט, זה שהתיאוריה שאליה אנחנו מגיעים, היא בעצם בעלת מורכבות פחות או יותר כמו מספר המקרים שאותם היא באה לתאר. קהילות יעקב זאת, אני חושב, הדוגמה אולי הכי, כמעט הכי מובהקת שאני מכיר. אמרתי, יש שם איזה שני סימנים, או שלושה אפילו, מאוד 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 ארוכים ומפורטים ומייגעים שעוסקים בדבר הזה. ואיך זה בנוי? זה מתחיל בקצות. למשל, הקצות מציב לפחות ב3-4 דוגמאות. מה? לא שומע. הקצות מטפל ב...
פשוט באמצע השיעור בזום.
הקצות מטפל, יש פה...
מה?
שמואל, צריך לעשות מיוט. התיאוריה... כן, הקצות מדבר על 3 או 4 דוגמאות. אז נגיד, למשל, הוא אומר, בהסתכלות הראשונית, מה זה נקרא נתינת גט? לעשות פעולה של נתינה, לקחת את הגט מהיד של הבעל, להעביר את זה ליד של האישה. אוקיי? זאת ההצעה הראשונית להגדיר נתינת גט. אבל זה לא עומד במבחן העובדות. למשל, אם אני שם את הגט בחצרי ומקנה לאישה את החצר, זה גם נתינת גט כשרה. עכשיו, לא נתתי פה שום גט, לא היה פה שום העברה מיד ליד. אז אומר, טוב, אז יש לי הצעה אחרת. אולי נתינת גט פירושה הקנאת הגט מהבעל האישה. עכשיו, איך מקנים את הגט? או על ידי זה בקניין חצר, אני מקנה לה את החצר, ובעצם דרך זה, זה בעצם אגב, זה לא חצר. קניין חצר זה לשים את הגט בחצר שלה. לקנות לה את הגט אגב החצר שלי זה קניין אגב, לא קניין חצר. אז בקניין אגב אני מקנה לה את החצר, או בחצר שלה אז היא קונה את החצר בקניין חצר, את הגט בקניין חצר, וגם אם אני נותן לה את הגט פיזית, זה בעצם הקנאה על ידי משיכה או הגבהה או מה שלא יהיה. אז הנה, יש לנו הצעה מצוינת, שנתינת גט אין פירושה אלא הקנאה. אומר הקצות, אבל גם זה לא עומד במבחן העובדות. למה לא? בגלל שהגמרא אומרת, תבוא על איסורי הנאה כשר. אתה יכול לכתוב את הגט על איסורי הנאה, לתת לה את הגט, וזה גט כשר. עכשיו הוא אומר, יש מחלוקת ראשונים, אבל לפחות לפי חלק מהראשונים, אין בעלות על איסורי הנאה. אי אפשר להקנות איסור הנאה. אז אם כתבו על איסורי הנאה כשר, זה אומר שהקנאה לא נדרשת כדי שהנתינה תהיה נתינה כשרה. כי אין הקנאה באיסורי הנאה. בקיצור, אתם רואים איך הדיון הולך. הדיון בעצם אומר ככה, יש לי היפותזה, אני בודק אותה על המקרים שמופיעים בגמרא. אם היא מסבירה אותם, מצוין, היפותזה נהדרת. אם יש לי מקרה שאותו היא לא מסבירה, ההיפותזה נפלה, כמו פופר, כמו תיאוריה מדעית מול ניסויים, כן, מול בדיקות אמפיריות. זה, 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 זה נעשה בדיוק באותה צורה, אוקיי? אז וככה קצת בעצם הולך, והוא איכשהו נשאר בסופו של דבר עם איזושהי הגדרה לא ברורה. הוא לא זוכר אפילו מה בדיוק מסקנתו, אבל זה לא משנה, אני כרגע רק בא להראות איך הסיפור הזה עובד באופן עקרוני. עכשיו, הקהילות יעקב מנסה להמשיך את דרכו של הקצות, ולעשות בירור יותר מקיף, שמטפל בהרבה יותר דוגמאות, עשרות דוגמאות נדמה לי הוא מטפל שם, או הרבה מאוד בכל אופן, והוא מנסה להגיע לאיזושהי הגדרה שתכסה את כל הדוגמאות. זאת אומרת, ברגע שאתה מצליח לנסח תיאוריה, שכל הדוגמאות מתיישבות איתה, או נגזרות ממנה, אז יש לך תיאוריה מצוינת, בדיוק כמו באבדוקציה מדעית. עכשיו מתברר, כשעוקבים אחרי מה שעושה הקהילות יעקב, מתברר שכל מקרה שמגיע לפניו מוסיף עוד לטה לתיאוריה. יש לך מקרה, לא מסתדר, אוקיי, אז נעגל איזושהי פינה בתיאוריה. מגיע עוד מקרה, עוד פעם אני מעגל איזושהי פינה, עוד מקרה. בקיצור, בסופו של דבר התיאוריה היא מורכבת מכל כך הרבה לטס, כן? כל כך הרבה קראים כאלה שאני מחבר אותם אחד לשני, שזה פחות או יותר כמספר המקרים בגמרא. או במילים אחרות, ברמה המדעית, תיאוריה כזאת הייתי זורק אותה לפח. היא לא שווה כלום. כי התיאוריה היא ברמת מורכבות, שהיא פחות או יותר כמו מספר המקרים שאותם היא מסבירה. אז מה הרווחת? תיאוריה אמורה להיות חסכונית. אמורה להסביר את כל המקרים באמצעות כמה עקרונות פשוטים. אבל פה, בעצם כל מקרה מוסיף לך עוד עיקרון לתיאוריה. אם כל מקרה מוסיף לך עוד עיקרון לתיאוריה, אז מה עשית? אז פשוט תמנה את כל המקרים, וזה יהיה התיאוריה שלך. יודעים, בלוגיקה מבחינים בין הגדרה דרך ההיקף להגדרה דרך התוכן. שאני רוצה להגדיר קבוצה, כן? אני יכול להגדיר למשל את קבוצת המדינות הדמוקרטיות, בשתי צורות. אני יכול פשוט למנות את רשימת המדינות הדמוקרטיות. זה נקרא הגדרה דרך ההיקף. היקפו של המושג, מדינה דמוקרטית, זה אוסף כל המדינות הדמוקרטיות. זה הגדרה דרך ההיקף. הגדרה דרך התוכן, זה הגדרה שאומרת, זה כל המדינות שיש בהן משטר עם הפרדת רשויות, עם בחירות וזכויות אזרח, ולא משנה, כל המאפיינים של מדינה דמוקרטית. זה הגדרה דרך התוכן. ובאופן עקרוני זה אמור להיות שקול. תיאוריה, הגדרה דרך ההיקף היא בסדר, זאת אומרת, היא הגדרה נכונה, היא רק לא עוזרת לנו כלום. היא בסדר, מה אתה מונה לי את רשימת כל העובדות, אז ריכזת לי את המידע במקום אחד. המטרה של מדע זה לא לרכז את המידע במקום אחד, אלא גם לנסות ולהבין אותו, או להסביר אותו. ובשביל זה, אתה צריך בעצם הגדרה דרך התוכן. למשל, אם הייתי רוצה להגדיר את המושג מדינה דמוקרטית, ונגיד שאין לי הגדרה, אני מנסה להסתכל מסביב, אני מסתכל מה אנשים, לאיזה מדינה אנשים מתייחסים כמדינה דמוקרטית. אני עושה רשימת מדינות דמוקרטיות, זה הגדרה דרך ההיקף. אבל זה כמובן לא קידם אותי לשום מקום בהבנה של המושג מדינה דמוקרטית. אני מסתכל על הרשימה הזאת, ואני מנסה לזקק מתוכה מה מאפיין את כל המדינות שנמצאות ברשימה. ואז אני אגיע לכמה מאפיינים שהם יהיו התוכן של המושג מדינה דמוקרטית. ועכשיו עשיתי פעולה תיאורטית. זאת אומרת, איסוף הדוגמאות הוא לא פעולה תיאורטית, הוא הכנה טובה, אבל זה החלק האמפירי. אבל אחרי שיש לי את העובדות, אני צריך להסביר אותן. וההסבר הוא על ידי הסתכלות בעובדות וניסיון להבין מה משותף להם, או מה מסביר את זה שכל העובדות האלה מתנהגות באותה צורה. אוקיי? מה עם המאפיינים שבעצם מחוללים את ההתנהגות המשותפת? וזה בעצם העבודה התיאורטית. אז עכשיו, אם הייתי אוסף, אני חוזר לנתינת גט, אם הייתי אוסף את כל הדוגמאות שהגמרא מביאה, אמרתי עשרות רבות של דוגמאות, לנתינת גט כן כשרה ולא כשרה, הייתי עושה רשימה מסודרת, אספתי את כל המידע, את העבודה האמפירית עשיתי. אבל לימוד בעיון, וכאן זה מתקשר לנושא הסדרה שלנו, לימוד בעיון לא מסתפק בזה. זה אולי חלומו של הרב עובדיה, כן? זאת אומרת, לאסוף את כל העובדות ולדעת את כל העובדות, כל החומר, כל מה שכתוב בכל הספרים, אוקיי? אבל בעולם הישיבתי, לפחות הליטאי, אבל לא רק הליטאי, אני חושב, המדיניות היא אחרת. איסוף העובדות הוא אולי צעד ראשון, הוא אמצעי, הוא לא מטרה. הוא אמצעי כדי לנסות וליצור מתוך העובדות האלה הבנה, או לייצר את התיאוריה שמסבירה את העובדות. זה לעשות עבודה מדעית במובן הזה. אז לכן, אם הייתי אוסף את כל המקרים שעליהם הגמרא אומרת שהם נתינת גט כשרה או לא כשרה, אז היה תשתית ראשונית לעבודה. אבל זה בעצם רק אמצעי כדי אחרי זה לנסות ולהגדיר את המושג נתינת גט. ברגע שאני אגיע להגדרה כזאת שמצליחה להסביר את כל המקרים הכשרים ולהסביר גם למה המקרים האחרים הם לא כשרים, אז אני יודע שיש לי תיאוריה טובה. אוקיי? זה בעצם המטרה של העניין. עכשיו, אתם מבינים שמה שאני בעצם עושה, אני לוקח מקרה, מציע היפותזה, כן? כמו שהקצות עשה. ההיפותזה הראשונה, נתינה זה פשוט פעולה של נתינה, העברת הגט מהיד של הבעל ליד של האישה. אין, יש לי דוגמאות שלא מתאימות לזה. דוגמאות שאין בהן נתינה מהסוג הזה, ובכל זאת זה גט כשר. או לחילופין, אם היו לי דוגמאות שזה כן מקיימות את התנאי הזה, אבל הגט דווקא לא היה כשר. בסדר? אז דוגמאות מהסוג הזה מפילות את התיאוריה. מה אני עושה? אני מציל אותה, עושה לה ארטיקולציה, מה שנקרא בפילוסופיה של המדע, אני בעצם מוסיף סייגים, משייף פינות, מוסיף הגדרות נוספות או עקרונות נוספים כל פעם, כדי לחסות עוד ועוד מקרים, שבין אם הנתינה קשרה ובין אם היא לא קשרה, התיאוריה צריכה להסביר לי שני סוגי המקרים. זאת אומרת, למה המקרים האלה הנתינה קשרה, ולמה במקרים האלה הנתינה לא קשרה. אז כל מקרה כזה בעצם מוסיף לי עוד עיקרון לתיאוריה. אם זה ככה, אז בעצם התיאוריה בסופו של דבר תהיה איזה מבנה שהוא אוסף של, כמו שאמרתי קודם, של קראים כאלה, שזה לא באמת תיאוריה. כי זה בסך הכל כמו למנות את אוסף כל העובדות, לא הרווחת שום דבר. רק אם אתה מצליח לייצר מבנה פשוט יחסית למספר העובדות, אז יש לך איזשהו רווח תיאורטי, אז יש משמעות לתיאוריה. ומה שקורה אצל הקהילות יעקב, זה שהמבנה שאליו הוא מגיע בסוף, הוא פחות מורכב ממספר מרכיבים או אלמנטים, שהוא פחות או יותר כמספר המקרים שאותם הוא בא להסביר. כל מקרה הוסיף עוד, כן, אבל זה רק אם כך וכך. וחוץ מזה זה רק אם כך וכך. וכל מקרה מוסיף לי עוד סייג. אז אתם מבינים שאם מספר הסייגים הוא כמספר המקרים, אז מה שעשית בסך הכל מנית לי בשפה אחרת את מספר המקרים, את כל המקרים. לא עשית פה באמת עבודה מדעית. אבל זהו, אין דרך. זאת אומרת, לפחות הקהילות יעקב לא מצא, וגם אחרונים אחרים לא מוצאים. אין, אי אפשר למצוא דרך לייצר הגדרה פשוטה של המושג נתינה. אוקיי? ואולי אני אביא אולי עוד דוגמה, שקשורה למה שאני רוצה אולי לגעת בו גם בהמשך, שאנחנו עושים עבודה בפילוסופיה של המוסר, אתיקה, כן? בפילוסופיה. איך בדרך כלל נעשית עבודה מטה-אתית, כן, עבודה באתיקה פילוסופית. אתה לוקח אוסף של מקרים, מנסה לשפוט אותם, טוב או רע, מוסרי או לא מוסרי, אבל זה רק איסוף הממצאים, הגדרה דרך ההיקף. עכשיו אתה צריך לנסות ולהגדיר עיקרון מוסרי עיקרון מוסרי שיסביר את המימד, לא המעמד. כן, מספר העקרונות הבסיסיים שפורסים אותו. אז מה שאתה רוצה אחרי זה לעשות, זה לייצר את התיאוריה המוסרית שתיתן לך כלי, או היא תסביר לך למה אוסף המקרים האלה זה התנהגות מוסרית, ולמה באוסף המקרים האלה זה התנהגות לא מוסרית. אם הצלחת לייצר מין כלי כזה, למשל, אני שואף לתועלת הגדולה ביותר למקסימום יצורים. זאת למשל תיאוריה תועלתנית של המוסר. כן? תועלתנית לא במובן של אני ארוויח משהו. תועלת זה אלטרואיסטי. זה להביא לתועלת של כלל היצורים בעולם. תועלת מקסימלית. למקסם את התועלת. זאת תיאוריה מוסרית מאוד חסכונית. כי היא מנסה להגדיר עם עיקרון אחד משהו שבעצם ייתן לך כלי בכל מקרה ומקרה להחליט מה מוסרי ומה לא מוסרי. לא משנה אם זה עושה את העבודה או לא, אבל זאת היומרה. זה מה שמנסים לעשות. יכולה להיות תיאוריה אחרת, לא חשוב, יש כל מיני תיאוריות באמת האתיקה, אבל זה בעצם העבודה שאותה מנסים לעשות. אבל אתם מבינים שאין היגיון לתת תיאוריה שאומרת, אם יש לך מקרה כזה, תעשה כך, אם יש לך מקרה כזה, תעשה כך, אם יש לך מקרה כזה, תעשה כך. למרות שגם התיאוריה הזאת בעצם מסבירה לך מה לעשות בכל מקרה ומקרה. אבל היא לא נותנת לך הבנה, למה בכל המקרים האלה צריך לעשות כך או כך. בשביל ההבנה צריך הסבר תיאורטי, צריך לעשות אבדוקציה. אוקיי? לא מספיק למנות את המקרים. אז גם פה בנתינת גט, מה שמנסים האחרונים לעשות, זה לייצר איזושהי תיאוריה, אבדוקציה, אלא מה הם לא מצליחים. הם לא מצליחים כי התיאוריה שיוצאת כתוצאה מהאבדוקציה הזאת, היא ברמת מורכבות כמו מספר המקרים שאותם היא באה להסביר. זה מה שנקרא בפילוסופיה של המדע, בעצם הצלה אד הוק של תיאוריה. יש לי תיאוריה, היא לא מסתדרת עם מקרה, טוב, אני אוסיף איזשהו עיקרון בשביל שהיא תסתדר. זה חוץ ממקרים שקורים בקוטב הצפוני. אז אין בעיה, התיאוריה שלי נהדרת, כי המקרה שאותו בדקתי וזה לא עבד שמה, היה בקוטב הצפוני. מה, התיאוריה הזאת נהדרת חוץ מאשר במקרים של הקוטב הצפוני. לא הסברת למה. מה מיוחד בקוטב הצפוני? אבל אתה מתאר אל נכון את העובדות. ברגע שיהיה לך הסבר, הוא בדרך כלל גם יהיה חסכוני. ואת הוא יהיה הסבר עם מספר עקרונות מצומצם שיסביר הרבה יותר מקרים. לכן תיאוריות מן הסוג הזה של תוספות אד הוק שמצילות את כל המקרים ואיכשהו מתאימות אותם בצורה מלאכותית לתיאוריה, היא לא תיאוריה ששווה הרבה. זאת לא באמת עבודה תיאורטית. והשאלה אם כן, למה באמת זה כך? זה א', וב', אם זה כך, אז מה הטעם לעשות את כל העבודה הזאת? מה העבודה הזאת לכם, כמו שנאמר?
בדיוק רב, זה מה שרציתי לשאול, למה בכלל צריך תיאוריה? למה שלא נעשה פשוט רשימת מקרים, וליד כל מקרה נעשה V או X?
לא, לא.
האם זה תופס או לא תופס?
שתי שאלות שונות שאלת עכשיו, אבל השאלה השנייה אני אענה. על הראשונה אני אענה עוד מעט, כי אותה גם אני שאלתי. אבל השאלה השנייה, אתה בעצם אומר, למה שאני לא אעשה את כל המקרים? משתי סיבות. סיבה ראשונה, שיש לי עניין להבין, לא רק לדעת את כל המקרים של הגמרא. אם המטרה שלי הייתה לדעת את כל מה שכתוב בגמרא, אז באמת לא היה צורך. אם המטרה שלי להבין, או לדעת במובן של האדם ידע את חווה אשתו, כן, זאת אומרת, לדעת במובן של להתחבר לזה, להבין את המשמעות של העניין, לא רק לדעת, להחזיק את המידע. כי בעצם מבחינתי המקרים של הגמרא הם בכלל לא המידע הרלוונטי. הם בעצם מעבירים אליי את הרעיונות שהמקרים האלה מבטאים. אבל המטרה שלי זה להבין את הרעיונות, לא את המקרים. רק אני משתמש במקרים כדי להוציא מהם, לזקק מהם את הרעיונות. זו התפיסה של הלמדנים. הלמדנים חושבים שמטרת הלימוד היא להבין את התיאוריה שעומדת מאחורי ההלכות בגמרא, לא לדעת מותוקי לדקלם את כל ההלכות בגמרא.
השאלה, האם באמת צריך את זה? צריך לדעת למה? כאילו צריך לדעת את המשמעות?
אני חושב שכן. אתה יכול להגיד שלא, בסדר? יש לנו ויכוח. זה דבר אחד, אבל במקרה...
לא, אבל אם כן צריך את זה, למה צריך את זה? מה שאני צריך לדעת זה, האם הנתינה שלי שווה משהו או לא?
אתה יכול להסביר לי?
מה?
למה צריך לדעת את המקרים?
שלדעת ההלכה.
אבל המקרים זה לא ההלכה.
למה לא?
מקרים שעוסקים בדברים שבכלל לא קשורים להלכה.
מקרים של נתינת גט שהם לא הלכה?
על מחיית עמלק, על בן סורר ומורה, יש המון מקרים והמון הלכות, למה צריך לדעת אותם?
לא, בסדר, עכשיו אני דיברתי על נתינת גט עכשיו.
לא, אני שואל אותך עליהם, אבל אני יודע שדיברת על נתינת גט. אני שואל אותך עליהם, למה צריך לדעת אותם?
על מקרים אחרים שבאמת, שבעצם הם לא הלכה.
אם אתה מניח שכל מה שצריך ללמוד זה כדי לדעת מה לעשות, יש לי כמה קושיות אליך. את
כן,
ההנחה
הבנתי.
היא, זה מה שרבי ישראל סלנטר כותב, הגמרא אומרת ש, שבן סורר הוא בורא, ועיר הנידחת לא היה, ולמה נכתב? שני וקבל שכר. אז הוא אומר, מה, אני צריך את השלושה פסוקים שבן סורר הוא מורה כדי שיהיה לי מה ללמוד? כל שאר התורה סיימתי. מה זה שני וקבל שכר? זה מין תירוץ זה. זאת אומרת, אנחנו לא קוראים נכון את הגמרא, לא מבינים נכון את הגמרא. הגמרא אומרת שפרשת בן סורר הוא מורה נכתבה כדי שנבין את הרעיון של שני וקבל שכר. הרעיון של שני וקבל שכר פירושו, אני לא לומד כדי לדעת מה לעשות. אני לומד כי הלימוד עצמו הוא המטרה. הוא לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. ופרשת בן סורר הוא מורה מלמדת אותי את הרעיון של שני וקבל שכר, לא שהיא נועדה כדי שאני אלמד אותה ואקבל עליה שכר. וזה מה שהיא מלמדת. היא מלמדת שאנחנו לא לומדים כדי לדעת מה לעשות. כמובן צריך לעשות את מה שלמדנו. ללמוד על מנת לעשות. אבל זה לא שמטרת הלימוד היא המעשה. שהלימוד הוא אמצעי והמטרה היא לדעת מה לעשות. לא. המטרה היא להבין את התורה. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, וזה, על זה אפשר להתווכח, זאת אידיאולוגיה. התשובה השנייה קשה יותר להתווכח עליה. והיא אומרת, גם אם תדע את כל המקרים של הגמרא, המקרה הבא שיבוא בפניך לא יהיה דומה לאף אחד מהם. השאלה היא איך תדע מה לעשות לגביו? איך תדע לפסוק לגבי מקרה שלא מופיע בגמרא?
אז אם לא היית... יש אין סוף מקרים, אי אפשר למנות את כל המקרים, זה לא מוגבל?
בדיוק.
מה? מה בדיוק זה? זה יש אין סוף מקרים?
אין דרך לחסות את כל המקרים, וגם אם יש דרך, הגמרא ודאי לא כיסתה את כולם. הגמרא מביאה כמה עשרות מקרים על נתינת גט, וזה הרבה, וסוגיות אחרות היא מביאה פחות. נו, אז מה אני אעשה עם מקרה שלא מופיע בגמרא? אז אם אני מבין מה זאת נתינת גט, מתוך המקרים שמופיעים בגמרא, אני מייצר הבנה מה זאת נתינת גט, אחרי שיש לי הבנה, אני יכול גם לפסוק במקרה שלא מופיע בגמרא. אבל אם הייתי רק סופר את המקרים ולומד אותם בעל פה, זה לא היה עוזר לי אם היה מגיע לפניי מקרה אחר. בשביל להסיק מהם למקרה אחר, אני צריך להבין מה הרעיון שעומד מאחוריהם. ואז אני יכול אולי ליישם את זה גם על המקרה החדש. אז זה תועלת פרקטית, אפילו במובן של יישום הלכתי. גם אם אני כן מקבל את ההנחה שלך, שמטרת הלימוד היא היישום ההלכתי, עדיין יש ערך להבין, רק שכאן כמובן התפיסה היא שההבנה היא אמצעי ולא מטרה. בתשובה הקודמת שנתתי, הייתה שההבנה היא מטרה, היא לא אמצעי. זה לא צריך תירוצים.
אז באמת בתשובה הראשונה של הרב, מה, הרב מניח שמאחורי כל מקרה יש רעיון שאפשר למצוא?
ברור, מה זאת אומרת?
מאחורי כל מקרה?
איך קבעו את ההלכה מאחורי המקרה? איך חז"ל קבעו את ההלכה במקרה הזה סתם? עשו הגרלה. הם הבינו מה זאת נתינת גט, או ניסו להבין מה זאת נתינת גט, ומתוך התפיסה הזאת הם אמרו, זאת נתינה כשרה וזאת נתינה לא כשרה.
לא, זאת אומרת...
אני מנסה לשכנע את ההבנות שהיו אצלם, שלפיהן הם החליטו מה כשר ומה לא כשר.
הבנתי, הבנתי, כשהרב אומר רעיון, הוא לא מתכוון לרעיון מטאפיזי או משהו...
לא, 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 דבר על התיאוריה של ההלכה עצמה, מה אתה...
הבנתי, הבנתי,
הבנתי. זה, הרעיונות המטאפיזיים זאת עוד שאלה. זה אפשר ללכת כבר ב... מה עומד מאחורי הכללים של ההלכה? אחרי שהמשגת אותם, עכשיו אפשר לשאול עוד שאלה. מה בעצם הם עצמם משקפים? יש פה... אפשר להיכנס עומק למטה מעומק בעניין הזה, אבל בסדר, זה כבר עוד פרשיות. בכל מקרה, אז זה לגבי השאלה היא למה צריך לעשות את העבודה המדעית. אבל תכלס, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. בלמדנות הישיבתית, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. ולדעתי גם הפוסק זה מה שצריך לעשות, ודיברנו פסיקה מסדר ראשון וכו'. עכשיו, השאלה שאותה אני שאלתי, וזו השאלה השנייה שאתה שאלת, אבל אנחנו לא, אם אנחנו לא מגיעים לתיאוריה הנכונה, אז מה טעם בכל העיסוק? אם בסוף בנתינת גט אנחנו מגיעים לתיאוריה שלא שווה הרבה, כי מספר המרכיבים שלה הוא פחות או יותר כמספר המקרים שהתיאוריה מסבירה, אז מה הטעם בכל הסיפור הזה? אז כאן התשובה שלי היא שהמטרה של העיסוק היא בעצם כמו התארים השליליים של הרמב״ם. מה זאת אומרת? זה אולי אפילו נותן איזשהו פשר לתזה המוזרה הזאת של הרמב״ם על תארים שליליים. הטענה בעצם היא כזאת. אני רוצה להבין מה בעצם, מה זאת נתינת גט כשרה. עכשיו, איך אני יכול לעשות דבר כזה? אם באמת אין לי או אני אשאל, אני אדבר את זה, אני אתחיל אחרת. חז"ל רוצים להעביר לי את העיקרון, מהי ההגדרה של נתינת גט כשרה. למה הם עושים את זה דרך מקרים ולא נותנים לי ישר את התוצאה? הם נותנים לי מקרים, ונגיד שהקהילות יעקב היה מצליח להגיע לתיאוריה טובה. למה חז"ל לא נתנו ישר את התיאוריה? למה הם נתנו מקרים, ואני אצטרך אחרי זה מתוך המקרים לזקק איזשהו סוג של תיאוריה? שיתנו לי ישר את התיאוריה. הרי אתם רוצים בסוף להעביר לי את התיאוריה, נכון? זאת אומרת, המטרה היא שזה בעצם מה שאני צריך לדעת בסוף. זאת ההנחה. נו, אז תנו לי את זה. שמה אתם מבינים במקרה ומשאירים לי לעשות את העבודה? התשובה היא, חלק מהתשובה לפחות, זה שאין תיאוריה כזאת. אין דרך לנסח את התיאוריה הזאת ולהעביר אותה אליי. הבאתי לכם, אני חושב, דוגמה כשדיברנו על הכללים, על המשמעות של כללים, בסדרה הזאת, כל לפני זמן. ודיברנו על למה הגמרא לא מכילה כללים, המשנה והגמרא וכו'. אז הבאתי שם דוגמה, למשל, למקום חריג שבו כן מופיע כלל. המשנה הראשונה בבבא קמא. והמשנה הראשונה שם אומרת, הצד השווה שממונך הוא שמירתן עליך באבות נזיקין. שממונך הוא שמירתן עליך, הוא כשהזיק חב המזיק ישלם את השומי נזק במיטב הארץ. אז הנה, היא נתנה לנו את הכלל. כל דבר שהוא ממוני, שמירתו עליי, אם מעלתי בשמירה, אני צריך לשלם במיטב הארץ. וקרה נזק, כלומר אני צריך לשלם. אז נתנו לי את הכלל, נכון? אז מצוין, אבל עכשיו אני מתחיל לבדוק את הכלל הזה, ואני רואה שהוא לא עובד. אני כבר לא נכנס לגמרא בדבב שהבאתי, שאפשר לראות שזה לא, אבל בלי זה. טוב, בוא ננסה לבדוק אם זה עובד. הנה, למשל שומר קיבל בהמה לשמור. אם הבהמה יצאה והזיקה והוא התרשל בשמירה, הוא חייב לשלם. נכון? אבל הבהמה היא לא ממונו. הרי כל דבר שהוא ממונך או שמירתן עליך, אתה חייב לשלם. אם ההגדרה היא שזה צריך להיות ממונך, זה לא ממון של השומר, זה ממון של המפקיד. המפקיד הפקיד אצלך את ממונו, אז למה אתה חייב לשלם? אז הראשונים כבר מדברים על זה, והראשונים אומרים שזה נחשב כאילו שלא לעניין דיני נזיקין. אתם מתחילים לזהות את הלטס? זאת אומרת, יש לי תיאוריה שאומרת שכל דבר שהוא ממוני אני אחראי עליו, אופ, אבל יש לי כמה מקרים שהם לא ממוני, ובכל זאת אני אחראי, כן, אבל זה נחשב כאילו שזה היה ממוני לעניין נזיקין. אז תכלס לא באמת צריך את ממוני. זה ממש כמו המהלך של הקהילות יעקב. אחרי זה יש אותו דבר עם גזלן. גזלן גם כן, אם הבהמה הזיקה, אז הוא חייב לשלם. או המעמיד בהמת חברו על קמת חברו, גם חייב לשלם. מחלוקת תוספות ורשב"א שם בפרק הכונס, האם זה מדין אדם המזיק או מדין ממון המזיק. אם דין אדם המזיק ניחא. אבל אם זה מדין ממון המזיק, אני מעמיד את הבהמה שלך. הבהמה שלך הזיקה, לא שלי. ובמשנה כתוב שזה צריך להיות ממוני כדי להתחייב, זה לא ממוני. כן, אז זה נחשב כממוני לעניין נזיקין, עוד פעם האחרונים, הראשונים מדברים על זה. בקיצור, זה לא עובד. מה אם בור ברשות הרבים? בור ברשות הרבים זה הפקר. אז איך אני חייב לשלם אם עשיתי קריתי בור ברשות הרבים? אז רבי יהודה אומר ששני דברים התורה העמידה אותם ברשותו כדי להתחייב עליו בנזיקין, להתחייב עליו. חמץ בפסח ובור ברשות הרבים. עוד פעם, דבר שהוא לא באמת שלי, הוא לא ממוני, ולמרות זה, אם הוא מזיק, אני חייב לשלם. נו, אז הכלל הזה לא באמת עובד. הכלל הזה שכל דבר שהוא ממוני, זאת ההגדרה לחיובי נזיקין? לא, זאת לא ההגדרה. תראו כמה יוצא דופן מניתי לכם. אבל זאת ההגדרה, זה מה שמופיע במשנה. מה זה אומר? כנראה המשנה לא מצאה באמת דרך לנסח כלל שיעמוד במבחן של כל העובדות. לא, אין, לא, לא היה דרך להמשיג את זה. לפחות המשנה לא מצאה דרך כזאת. אז מה עושים? אז נותנים איזשהו כלל מקורב במקרה הזה, למרות שאנחנו כולנו צריכים להבין שלמרות שהמשנה נתנה את הכלל, ברור שיש חריגים מסוימים שגם שם הוא יהיה חייב, כי האינטואיטיבית ברור לי שגם שם צריך להיות חייב. איי, זה לא מסתדר עם הכלל? בסדר, יש כמה חריגים, אולי אני אוסיף קצת לטס. האם זה אומר שזה שהדבר הוא שלי, זה לא רלוונטי לעניין חיובי נזיקים? זה מאוד רלוונטי. ברור שהחיוב הבסיסי על נזיקים זה כשדבר שלי מזיק. נכון? זה ברור שזה החיוב הבסיסי. רק מה? רק זה לא ממצא. זה החיוב הבסיסי, אבל יש חריגים שבהם זה לא מתקיים, ועדיין אני אהיה חייב לשלם. אז אי אפשר להגיד שזה שזה ממוני זה לא רלוונטי. אמרו לי משהו שהוא שטות, הוא לא קשור בכלל לעניין. והוא קשור לעניין, אבל הוא לא ממצא את העניין. יש כל מיני חריגים, צריך להוסיף סייגים, עוד כל מיני תת עקרונות וכולי, פיציקלים ודיפרנטים. אוקיי? אותו דבר זה מה שקורה אצל הקהילות יעקב. אז מה זה אומר בעצם? מצד אחד, הטענה שלי זה שהגמרא משתמשת במקרים כי לא היה לה דרך, לא הייתה לה דרך לנסח לי ישירות את התיאוריה, להעביר לי את התיאוריה. אין דרך לנסח את התיאוריה באופן פשוט. אז לכן הגמרא העדיפה להעביר לי את הרעיון דרך המון המון מקרים שדרכם אני אבנה איזשהו סוג של הבנה מהי התיאוריה הנכונה, מה זה נקרא נתינת גט כשרה, באופן כללי יותר. אבל מה עושה הקהילות הקצות והקהילות יעקב וכל האחרונים? מה שעושים תמיד בישיבות, כולם עושים את זה, אתה מנסה לבנות תיאוריות על בסיס המקרים, וכל פעם זורק את התיאוריה כי יש עוד מקרה, ובונה איזושהי תיאוריה יותר שמנסה להכיל גם אותו, וזורק גם אותה. אתה עושה עבודה כל הזמן, ניסיונות לעשות אבדוקציה, לזרוק את התוצאה. עוד אבדוקציה קצת יותר רחבה, לזרוק את התוצאה וכן הלאה. מין עבודה כזאת, שבסוף אתה, כמו שאמרתי קודם, אתה נשאר בלי כלום. אז בשביל מה נעשתה כל העבודה? סיבה מאוד פשוטה. הדרך שלנו לייצר הבנה טובה מה זה נתינת גט, היא על ידי התחככות במקרים. גם אם בסופו של דבר הניסיון שלי לייצר תיאוריה מתוך המקרים נכשל, אני לפחות מבין בדרך השלילה מה זה לא נתינת גט. וזה התארים השליליים של הרמב״ם. הרמב״ם כשהוא מדבר על תארים שליליים לגבי הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, אני לא יכול להסביר, אני לא יכול להבין מה הוא, אבל אני יכול לתאר מה הוא לא. והטענה של הרמב״ם זה שעל ידי ההבנה מה הוא לא, מתפתחת אצלי איזשהו סוג של הבנה אינטואיטיבית גם לגבי מה הוא כן. רק שאת זה אני לא יודע לנסח. אני רק יודע לנסח מה הוא לא. אבל הניסוח של מה הוא לא, על ידי זה שאני שולל ממנו כל מיני דברים, אני מצליח לייצר איזשהו סוג של הבנה פוזיטיבית לגבי השאלה מה הוא כן. כי אחרת, אני חושב שזה פשר מאוד, מאוד טוב ברמב״ם, כי על פניו שקוראים את הרמב״ם זה שטות גמורה, התורה של התארים השליליים. פשוט הבל לוגי. אבל זה דיברתי בהקשרים אחרים. לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שאותו דבר קורה בלימוד העיון שלנו. בלימוד העיון שלנו אנחנו בעצם, יש לנו המון מקרים. המקרים בנתינת גט, כיוון שזה הרבה יותר עדין, אז חז"ל היו צריכים הרבה יותר מקרים כדי לתת לי הבנה טובה של מה זה נתינת גט. ההבנה הזאת בסופו של דבר אין לי ניסוח שמתאר אותה. אני לא יודע להמשיג אותה, אבל היא נמצאת בתוכי. היא נמצאת בתוכי באופן כזה שכל מקרה שיגיע לפניי, תהיה לי אינטואיציה טובה האם זאת נתינת גט כשרה או לא כשרה. איך התמעתי בתוך עצמי את ההבנה הזאת לגבי נתינת גט? איך זה קרה? על ידי עבודה למדנית כמו שתיארתי קודם. אני מציע היפותזה, ואז מקרה שסותר אותה, אני זורק את ההיפותזה, מנסה היפותזה משוכללת יותר. זורק את זה, אני מבין שגם ההיפותזה המשוכללת לא נכונה, מנסה שלישית. בא עוד מקרה, אני זורק גם אותה, אתם רואים שכל פעם שפגשתי עוד מקרה, הוא חידד אצלי עוד אספקט מסוים. ואיכשהו, למרות שהתיאוריה נפלה, נשארה אצלי שארית של הבנה לא מנוסחת, מה זאת נתינת גט כשרה. אני עושה את זה דרך הכילוף של כל הקליפות, כן, תחשבו על גזע עץ או בול אבן, שאתם מנסים לייצר מתוכו פסל. אתם צריכים בעצם, כן, על זה דיברו כמה פילוסופים, אתם בעצם הפסל לא ייצר את הפסל, הפסל קיים. כל מה שהוא מסלק זה את מה שמסתיר לנו את הפסל. זאת הוא מסלק את כל החלקים באבן שמפריעים לו, ונשאר הפסל. אז מי יצר את הפסל בסוף? הפסל היה שם, הוא רק סילק את מה שהפריע לנו. כמובן לא נכון, אבל אני אומר, ברמה העקרונית זה בעצם מה שאנחנו עושים גם בלימוד עיון. אנחנו בעצם מסלקים כל מיני סברות ששללנו, אבל דרך השלילה של הסברות ההן אני מבין מה זה לא נתינת גט, ובאופן עקיף נוצרת אצלי הבנה לא מנוסחת מה זה כן נתינת גט. ולכן מאוד חשוב לעשות את כל הדרך שעשה הקהילות יעקב, למרות שבסוף אנחנו נשארים בלי תיאוריה, או עם תיאוריה שלא שווה כלום. כי מה שחשוב זה לא התוצאה, מה שחשוב זה הדרך שאותה עשינו. הדרך שאותה עשינו בנתה אצלנו בתוכו איזשהו סוג של הבנה אינטואיטיבית. אחרי שנפגשתי עם כל כך הרבה מקרים, אני כבר יכול להבין אינטואיטיבית על כל מקרה אחר שיבוא לפניי, האם זאת תהיה נתינת גט כשרה או לא. וזאת בעצם המטרה של העניין. המטרה של העניין בסופו של דבר זה לייצר אצלי את ההבנה האינטואיטיבית הנכונה. והתיאוריות, במקרה המסוים הזה, יש מקומות שבהם התיאוריה מצליחה להסביר את המקרים. אבל במקרה כמו זה, עדיין יש ערך בבניית תיאוריות ושלילתן, אבולוציה כזו של תיאוריות, בגלל שבסופו של דבר, אחרי כל התהליך הזה, אני נשאר עם ההבנה הלא מנוסחת, אבל היא נמצאת כבר בתוכי. יש לי איזושהי אינטואיציה טובה, כל מקרה שיבוא לפניי, אני אוכל לדעת האם זה נתינת גט כשרה או לא. ואם היו עושים את זה דרך ניסיון לתת לי הגדרה, לא היו מצליחים, כי אין הגדרה שעושה את העבודה. וככל אבל... שהעסק יותר עדין, כמובן צריך יותר ויותר מקרים כדי לנסח לי, או כדי לייצר אצלי את ההבנה האינטואיטיבית. וכיוון שבנתינת גט המקרה, הניסוח הוא העיקרון, הוא עדין, אתה צריך המון מקרים כדי לעזור לי להטמיע את זה ברזולוציה מספיק טובה. לכן היה צריך את כל עשרות המקרים האלה.
יש לי שאלה. אני לא מבין למה הרב קורא לזה הבנה אינטואיטיבית, כי בסוף אם באים בכל המקרים שלמדת, אתה בסוף נדרש אחר כך לעשות ניתוח אנליטי. אז בסוף אתה נותן תשובה הלכתית בסוף לגבי, בעקבות ניתוח אנליטי, לא בעקבות אינטואיציה.
לא, הטענה שלי...
אוקיי, אז... אוקיי.
את העבודה האנליטית אני עושה בדרך. עבודה אנליטית זה לנסח תיאוריה, למצוא מקרה, לפתור אותה, להפיל אותה או לשכלל אותה, למצוא מקרה אחר, עוד פעם להפיל, לשכלל, זה עבודה אנליטית. אחרי שלמדתי את כל הסיפור הזה, נשארתי בלי כלום, עם יהי חורבות. עשיתי ניתוח והחולה מת, מה שנקרא. אנליזה זה ניתוח. אז עבודה אנליטית זה בעצם עבודה מנתחת. עשיתי ניתוחים מושגים, בסוף החולה מת. לא, הוא לא מת. המבנה מת, אבל המבנה הוא לא העניין. המבנה הוא המשגה של העניין. אז אין לי המשגה, אבל העניין עצמו הוטמע בתוכי פנימה, ועכשיו יש לי הבנה אינטואיטיבית טובה של מה כן ומה לא. עכשיו כשיבואו לפניי מקרים חדשים, לאור כל הדרך שאותה עשיתי, יש לי כבר אינטואיציה מכווננת, כך שאני אוכל להגיד על כל מקרה אם זה נתינה כשרה או לא כשרה.
רגע, ובשלב הזה שיש לך את האינטואיציה מכווננת הזאת, אז... אתה גם פה נדרש לעשות עוד אנליזה.
לא, אני לא
כדי לתת תשובה.
לא יודע לנסח את ההבנה הזאת. אבל אני כן יכול להגיד על כל מקרה אם הוא קשר או לא. יש לי דעת תורה.
הבנתי.
יש לי דעת תורה. מכאן ועלה אין לי ניסוחים, אבל אני אומר לך שזה תינה קשרה. לפעמים אני משתמש במקרים כדי להראות לך איזושהי אנלוגיה, אבל אני לא מציג לך תיאוריה או תזה שלמה. אין לי. אוקיי? עכשיו, הנקודה היפה פה זה שאנחנו היום יש לנו כלים להבין את זה מה שלא היה עד לפני 20 שנה. היום יש לנו כלים מצוינים להבין את התהליך הזה. זה בדיוק מה שקורה ברשת נוירונים. אבל בדיוק. ואם אנחנו זוכרים שבמוח שלנו יש רשת נוירונים, אז אפילו לא אמור להפתיע אותנו. מה קורה ברשת נוירונים? למי שמכיר אז זה פשוט, אבל אני אנסה לתאר את זה באופן פשוט למי שלא מכיר. רשת נוירונים זה סוג של נס שאף אחד לא יודע להסביר אותו. אבל יודעים להשתמש בו. אוקיי? כן, כמו ה-Open AI, שהם יצרו איזשהו גולם, והם לא העלו בדעתם מה תהיה העוצמה של הגולם שאותו הם יצרו. הם עצמם לא חשבו שאלה יהיו הביצועים שלו. אין דרך להבין את זה. לפחות עד כמה שאני קראתי גם המומחים, אני כשנתקלתי בזה כשהתחילו, הרשתות נוירונים זה היה כשהייתי בדוקטורט. אז התחילו לעבוד על רשתות נוירונים. ומישהו ככה הסביר לי קצת את העניין, וקצת שיחקנו עם זה, כי זה בא מפיזיקה. התחלנו לשחק עם הדבר הזה, וזה היה פשוט לא יאומן. אז יש לי חבר שהוא בנה לי תוכנה עם רשת של, לא יודע מה, נדמה לי 10 סייטים, עם, כן, רשת נוירונים זה תמיד זה צמתים שמחוברים אחד לשני, או קודקודים, רשת כזאת של קודקודים שמחוברים אחד לשני עם קשרים, עם אותות, תחשבו על רשת דייגים. אז כל צומת זה סייט, זה איך זה נקרא, קודקוד, ובין הקודקודים יש קווים, לא בין כל אחד לכל אחד, אבל חלק כן וחלק לא, זה נקרא רשת, רשת נוירונים. בסדר? עכשיו הרשת הזאת בעצם היא לא מסמלצת, אלא בעצם זה באמת תיאור של איך שהמוח שלנו עובד. יש למוח שלנו נוירונים שקשורים זה לזה על ידי כל מיני קשרים. ככה המוח שלנו עובד. עכשיו מתברר, אני אתאר לכם את מה שהיה שם בניסוי הזה, החבר שלי בנה רשת שהיו לה 10 קודקודים, חד ממדי, הכי פשוט שיש. 10 קודקודים, ביניהם 9 בונדים, זאת אומרת, אחד מחובר לשתיים, שתיים מחובר לשלוש, פשוט שורה. אף אחד לא מחובר, זה רק נירס נייבוס, מה שנקרא, זאת אומרת, רק שכנים קרובים. אין מוטות שקושרות את הקודקוד 2 לקודקוד 7. לא, 2 מחובר ל-1 ו-3, 3 מחובר ל-2 ו-4, ושרשרת חד-ממדית פשוטה, אוקיי? עכשיו, מה שקורה ברשת נוירונים כזאת, אני מאמן את הרשת, זה נקרא לאמן את הרשת, אני נותן לה דוגמה, למשל, אני רוצה שהרשת תזהה פרצוף של בן אדם כלשהו, אז אני נותן לרשת כל מיני תמונות, חלק מהתמונות זה תמונות של האדם הזה, וחלק מהתמונות זה תמונות של אנשים אחרים, ואני אומר לרשת, ברגע שאני נותן לה את התמונה של האדם הזה, אני אומר לה, זו תמונה נכונה. כשאני נותן לה את התמונות האחרות, אני אומר לה, זו תמונה לא נכונה. כן, זה supervised learning, יש גם unsupervised, אבל אני מתאר כרגע באופן פשוט את הלימוד המבוקר, אז אני נותן לה, והיא מארגנת את המשקלים הפנימיים שלה, אומר שאני מסיקה מסקנות מתוך הדוגמאות שהיא קיבלה, זה נקרא לאמן את הרשת, היא משנה את הפרמטרים הפנימיים שלה, בהתאם, כדי שזה יתאים בדיוק לתשובות הנכונות וייתן עליהן תשובה כן, ותשובות הלא נכונות ייתן את התשובה לא. אז היא מארגנת את עצמה כך שהיא תתאים לכל הדוגמאות שעליהן אימנתי אותה. מתברר שאחרי שהיא מתאימה את עצמה באופן כזה, כשאני אביא לה דוגמאות חדשות שהיא לא ראתה, היא תזהה אותן בסיכוי גבוה. תזהה מה נכון ומה לא נכון, היא תיתן תשובות לא רעות. וככל שאני אאמן אותה על יותר דוגמאות, היא תיתן לי תשובות באמינות יותר גבוהה על מקרים חדשים, שאותם היא לא ראתה. כמה שיש יותר דוגמאות, היא תהיה עם יכולת, עם רזולוציה יותר גבוהה, ועם אמינות יותר גבוהה של הזיהוי. ומה שהוא עשה לי, הבחור הזה, הוא אומר לי, תקיש 0 ו-1 בצורה רנדומית, לגמרי. מה שאתה רוצה, בסדר, שאתה 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, מה שאתה רוצה, אוקיי? והרשת צריכה לנבא לך, מה תהיה הקשה הבאה שלך. מתוך ההקשות של עד עכשיו. עכשיו מתברר שרשת הכי פשוטה, זאת רשת נורא פשוטה, עם 10 בונדים, עם כן, צריך להיזהר עם אוברפיטינג. בהחלט יש שם אוברפיטינג. הטענה היא שהרשת בעצם לוקחת את ההקשות הקודמות שלי, היא רואה, היא לומדת מה היה הסדר. אם אחרי 0 אני מקיש 1, או אני עושה פעמיים 0 ואחרי זה 1, מנסה ללמוד את הרציונל של איך אני מקיש, למרות שאני חושב שאני מקיש משהו שרירותי, ואני עובד עליה, ואני מנסה לעבוד עליה, ובסופו של דבר, הרשת מנסה לנבא לי מה תהיה הקשה הבאה. עכשיו זה שיגע אותי לחלוטין, אני ניסיתי לעבוד עליה בכל כוחי, ופשוט נכשלתי. זה לא שהיא ניבאה כל הקשה, אבל היא ניבאה ברשת הכי פשוטה שתיארתי לכם, שזה באמת רשת בנאלית ממש בעוצמתה, היא הצליחה לנבא לי משהו כמו 70% מהקשות שלי. שבאופן עקרוני אמורה לנבא 50%, כן? זה הסיכוי המקרי. זה רשת לא מאומנת בכלל. 70% סיסטמטי, זה מרשים. היא עולה ביכולת הניבוי שלה, וככל שנמשיך הניבוי שלה יעלה עוד. אם הייתי ממשיך להקיש, היא הייתה מצליחה לנבא יותר מ-70%. ואת הרשת לומדת אותי, ועל ידי שהיא למדה אותי, היא מצליחה לחשוב כמוני, ובעצם לנסות ולנבא מה אני אגיד, או מה אני אעשה בפעם הבאה. וזה בעצם דרך שבה אני מלמד או מאמן רשת, על פי דוגמאות שאני נותן לה, ומתוך האימון הזה היא מצליחה לבצע את המשימה הזאת, גם על דוגמאות שאותן היא לא פגשה. אני חושב שאם תחשבו רגע על התהליך הזה, גם מי שלא מכיר את הפרטים של רשת נוירונים, זה לא משנה, גם אני לא מומחה בזה, אבל אם תחשבו על התהליך שתיארתי כאן, אז תראו שזה פשוט בדיוק, אבל בדיוק, מה שתיארתי כשדיברתי על לימוד עיון. בדיוק אותו דבר. ואת המוח שלנו זה בעצם איזשהו סוג של רשת נוירונים, הוא פוגש מקרים, זה supervised learning, הוא פוגש מקרים, והחזל אומרים לנו, המקרים האלה זה נתינת גט כשרה, המקרים האלה זה נתינת גט לא כשרה. אני מארגן את רשת הנוירונים שלי בהתאם, אחרי שפגשתי מספיק מקרים, כיוון שזה דליקט, זה עדין, אז אני צריך הרבה מקרים להתאמן, לכן נותנים לי 10 רבות של מקרים בנתינת גט, בסוגיות אחרות שזה פחות עדין, אז נותנים פחות דוגמאות, ואז אחרי שעברתי על כל הדוגמאות האלה ועשיתי את כל החילוקים, זה הדרך שבה אימנתי את הרשת שלי, ועכשיו שיבוא לפני מקרה חדש, יש סיכוי לא רע שאני אתן את התשובה שחז"ל רצו שאני אתן. בעצם אני מאמן את רשת הנוירונים הפנימית שלי. עכשיו יש נקודה מאוד חשובה, שזה קצת קשה לקלוט למי שלא מכיר את זה ברמה המקצועית, אבל זאת העובדה, זאת עובדה מאוד מעניינת. הרשת המאומנת היא בנתה את הקשרים בין הקודקודים שלה באופן כזה שיתאימו לכל הדוגמאות שהיו עד עכשיו. אבל הרשת לא עושה שום אבדוקציה. אם תשאלו את הרשת מה הרעיון שעומד מאחורי הדוגמאות, היא תסתכל עליכם בעיני עגל. אין רעיונות. הרשת לא עובדת עם רעיונות. זה הכל נורא טכני. היא מארגנת את המשקלות השונים של החיבורים בין הקודקודים באופן כזה שיתאים לדוגמאות, ואחרי שהיא מאומנת, תביאו לה דוגמה חדשה והיא תיתן לכם את התשובה הנכונה. או בתקווה, באחוז גבוה, בסיכוי גבוה, היא תיתן לכם את התשובה הנכונה. אבל היא לא יכולה להגיד לכם מה באמת הרעיון הכללי שעומד מאחורי זה. טוב, אני אולי אנסח את זה, אני אולי אשווה את זה למשהו אחר. מה קרה לפני שהיו רשתות נוירונים? לפני שהיו רשתות נוירונים, כשאני הייתי מתכנת תוכנה שתכיר פנים, או תבצע איזושהי פעולה, הייתי צריך להזין לתוך התוכנה את האבדוקציה. הייתי צריך לבנות את התיאוריה איך מזהים פרצוף, ואז לכתוב תוכנה, תוכנה קלאסית, לא שרשת נוירונים, איף זה אז תעשה כך, איף זה אז תעשה כך, פשוט לפי העקרונות שגיליתי באמצעות האבדוקציה שלי, העקרונות המדעיים. הייתי צריך לעשות אבדוקציה, ואז יכולתי לתכנת את התוכנה, והיא הייתה עושה בדיוק את מה שאני עושה. פשוט הייתה מיישמת את התיאוריה שאותה מצאתי על המקרים שבאים בפניה. ולכן בעצם אי אפשר היה באמת לפתור בעיות מסובכות עם תוכנה כזאת, כי האבדוקציה יש לה יכולת מאוד מוגבלת, היא לא תצליח לייצר מושגים מורכבים, אוקיי? או תיאוריות מורכבות. כשמצאו את הפטנט הזה של רשת נוירונים, פטנט של הקדוש ברוך הוא, רשום על שמו, אבל כשמצאו את זה, את הפטנט הזה לעשות גם תוכנות שבנויות על רשת נוירונים, עקפו את הצורך באבדוקציה. המתכנת אין לו מושג איך מזהים פנים. הוא לא יודע, הוא לא הכניס את הטכניקות של זיהוי פנים לתוך התוכנה. הוא בסך הכל אימן אותה, ועכשיו היא יודעת לעשות את זה באמצעות הפרמטרים הפנימיים שלה. אבל כשתשאל אותה, איך את עושה את העבודה הזאת? תני לי את התיאוריה. היא לא יודעת לתת את התיאוריה. זה לא רלוונטי, היא לא עובדת בכלל במונחי אבדוקציה. וזה בדיוק, אבל ממש בדיוק, אני חושב שזה, אין הסבר יותר טוב מרשת נוירונים למה שתיארתי לכם קודם עם הנתינת גט. אני חושב שלפני 30 שנה היה לי מאוד קשה להסביר, או 40 שנה, היה לי מאוד קשה להסביר לאנשים את התזה הזאת על נתינת גט. אני כתבתי אותה אגב במאמר שכתבתי כשהייתי עוד בדוקטורט. זה היה ממש בשנים הראשונות, ולא השתמשתי שם במושג רשת נוירונים. אבל היום כשאני מסתכל על זה, אני חושב שכיוון שבאותם שנים גם הכרתי את המושג רשת נוירונים, זה השפיע. אבל לא, אז לא קישרתי את זה. היום אני מבין שזה בסך הכל היה יישום של המושג רשת נוירונים, המאמר הוא. זה מאמר בדף השבועי של בר אילן, לא איזה מאמר מדעי או משהו. אני אשלח לכם את זה אולי
באמר. מה שאומר שגם הרשת הנוירונים משפיעה על אנשים בצורה של רשת נוירונים.
מה? הבנתי?
שגם הצורה שבה רשת נוירונים, כן.
זה לימוד מסדר שני, בדיוק. אז הטענה בסופו של דבר זה שלימוד העיון מטרתו לארגן את רשת הנוירונים הפנימית שלי כך שבמקרים הבאים היא תיתן את התשובה הנכונה. אלא מאי? שכשאני עושה את זה באופן שעובר דרך הקוגניציה שלי, לא כמו במחשב שהוא בסך הכל ברזלים, אלא אצל בן אדם זה עובר דרך הקוגניציה. אז איך אני בעצם מאמן את רשת הנוירונים שלי? על ידי הדרך הלמדנית שתיארתי קודם שעושה קהילות יעקב. הוא הקצות. אני בונה תיאוריה, מעמיד אותה במבחן אמפירי, כאילו מול עובדות, משכלל את התיאוריה, זורק אותה, משכלל עוד דוגמה, דוגמה מתאימה, דוגמה לא מתאימה, בונה תיאוריות, זורק תיאוריות. בסופו של דבר זה עובד דרך העבודה האנליטית של ניסיון לבנות תיאוריות. כי אנחנו לא מחשבים, אנחנו בני אדם. ולכן ככה זה בנוי. אבל בסוף בסוף אנחנו עובדים כמו מחשב. בסוף בסוף אנחנו יכולים לעבוד גם בלי להבין, או לא בלי להבין, אלא בלי להיות יכולים לנסח מה ההגדרה של נתינת גט כשרה. אין לי שום מושג. אבל יש לי אינטואיציה טובה שאומרת לי על כל מקרה שבא לפניי, האם זה כן או לא. ולכן הדוגמה של רשת נוירונים, אני חושב שהיא באמת מאירה פה באור נהדר את התהליך הלמדני הזה שניסיתי לתאר כאן. אני באמת צריך לכתוב את זה פעם, אני רוצה לעשות משהו. טוב, בכל אופן, אני רוצה אולי להוסיף עוד הערה, כי זה לקח לי הרבה זמן. אני רוצה להוסיף עוד הערה, למה באמת המקרה הזה של נתינת גט הוא כל כך דליקייט, הוא כל כך עדין, כל כך קשה להמשגה? למה צריך כל כך הרבה מקרים כדי לאמן את רשת הנוירונים שלנו שם? אז יש לי השערה מסוימת בעניין הזה, ואני רוצה לטעון את הטענה הבאה, זה מאמר אחר שכתבתי, לא בתקופה, באותה תקופה בערך, מאמר בעיון על החץ של זנון, אני אשלח אולי לינקים בוואטסאפ. ושם הטענה שלי הייתה כזאת, מכירים את הפרדוקס של החץ במעופו, של זנון. כן, זנון העלה פרדוקסים שתוקפים את מושג התנועה. הוא הראה שאם אנחנו מניחים שיש תנועה בעולם, זה מכניס אותנו לסתירות, לאבסורדים, לפרדוקסים, ולכן הטענה שלו שהתנועה זה סוג של אשליה. אין באמת תנועה, אין תנועה בעולם כלל, כמו שאמר רבנו. זה הכל אשליות. עכשיו, אחד הפרדוקסים שהוא מעלה, זה פרדוקס החץ במעופו. מה הפרדוקס הזה אומר? תסתכלו על חץ שאף. בכל רגע שאתם רואים אותו, הוא עומד במקום אחר. תסתכלו ברגע הזה הוא פה, בעוד רגע הבא הוא פה, ברגע הבא הוא פה. מדבר על חץ שאף. אז בכל רגע ורגע הוא בעצם עומד במקום אחר. אז השאלה היא, מתי הוא זז בין המקומות? כל רגע הוא עומד פה ואחרי רגע, אז מתי הוא עבר מפה לפה? הוא הרי בשביל להגיע מפה לפה הוא צריך לעבור. איך? מתי זה קורה? בכל רגע הוא עומד במקום אחר. זאת, יש איזה ניסוחים קצת יותר מתוחכמים, אני פה עושה ניסוח קצת פשטני, אבל זה הניסוח. עכשיו, בדרך כלל, מה שאני לפחות ראיתי, הפרדוקס הזה של החץ, כל הפרדוקסים של זנון בסופו של דבר נפתרים באופן מתמטי. כן, אז זה אכילס והצו, זה על ידי טורים אינסופיים, על זה דיברתי בהקשרים אחרים. והפרדוקס הזה של החץ במעופו, בדרך כלל נוהגים לפתור אותו עם אינפי. כן, חשבון אינפיניטסימלי. מה זאת אומרת? הטענה היא שבעצם לא נכון לתאר קו רציף כאוסף של נקודות, בדידות, שהן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, או נוגעות אחת בשנייה. זה לא תיאור שיכול באמת לתאר קו רציף. ולכן צריך, יש פה את הנחות הרצף, לא משנה, צריך פה עוד פרמטרים מסוימים, פרמטרים של צפיפות של קבוצת הנקודות הזאת, כדי לייצר את מושג הרצף, אוקיי? ולכן בעצם, אולי בניסוח עוד פעם מאוד פשטני, ומי שמבין שיסלח לי על השטחיות קצת, בעצם הקו לא מורכב מנקודות, אני אקרא לזה ככה, אלא מורכב מאינפיניטסימליים, שזה בעצם דיפרנציאליים או אינפיניטסימליים, זה בעצם קווים קטנים לאינסוף, כן? קטנים קטנים לאפס, לא לאינסוף, זאת אומרת, קטנים כרצונכם, אבל עדיין קווים. מה ההבדל בין הקו הזה לבין נקודה? עוד פעם, הכל בלבטיש, כן? לא, מתמטיקאים יחסו עליי כשישמעו דברים כאלה, אבל מה ההבדל בין כבון כזה, כן? אינפיניטסימל כזה לנקודה, שנקודה, שניהם אורכם אפס, אבל לנקודה לא שאורכה אפס, אלא אין לה אורך. זה לא אותו דבר כמו אורכה אפס. לנקודה אין אורך. לאינפיניטסימל יש אורך, והאורך שלו הוא אפס, או שואף לאפס. אוקיי? כמו למשל, תחשבו, כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו חושבים על עיוורים, כן? אנשים שלא רואים, אז בדרך כלל אנחנו מציירים לעצמנו שמה שהם רואים, כשהם לא רואים, הם כל הזמן רואים שחור מול העיניים, כמו שאנחנו עוצמים עיניים. אבל בעצם עיוור זה מישהו שלא רואה כלום, לא שהוא רואה שחור. הוא לא רואה. לא לראות זה לא אותו דבר כמו לראות הכל שחור. אין לו את הראייה, גם תמונה השחורה זה סוג של לראות משהו. אין לו, אין לו תמונות מול העיניים, גם לא התמונה הניטרלית הזאת של השחור. זה הבדל שקצת קשה לתפוס אותו עבור בן אדם שרואה. אבל מושגית אני חושב שאנחנו מבינים את זה. אותו דבר, נקודה באינפיניטסימל זה, 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 זה קו, המימד שלו הוא אחד, לכן יש לו אורך, רק האורך שלו שואף לאפס. נקודה, המימד שלה הוא אפס, לא אחד, אז אין לה אורך, לא שיש לה אורך אפסי, אלא אין לה אורך. לכן נקודה ואינפיניטסימל זה לא אותו דבר. והטענה היא שבעצם מה שמרכיב קו רציף זה לא נקודות, אלא אינפיניטסימלים. כל זה באמת זה אינפי לבלבטי, מה שנקרא. אז הטענה שבדרך כלל טוענים כדי לפתור את פרדוקס החץ במעופו, זה שאי אפשר לדבר על חץ שנמצא בנקודת זמן, או בנקודה מרחבית. כי אין דבר כזה נקודה של זמן או מרחב, אלא הזמן והמרחב בנויים מאינפיניטסימלים של זמן ומרחב, לא מנקודות. אני כל הזמן לא היה ניחה לי בפתרון הזה. בגלל שברור שעל קו יש נקודות. זה נכון שאי אפשר לתאר את הקו כאוסף נקודות שנמצאות מאוד מאוד קרוב אחת לשנייה, או נוגעות אחת בשנייה, אבל זה לא נכון שאי אפשר לדבר על נקודת זמן, או נקודת מרחב, בוודאי שאפשר. לכן אני עדיין שואל, בכל נקודה של זמן, החץ עומד בנקודה מרחבית אחרת. את המשפט הזה אפשר להגיד גם בעולם האינפי. ולכן בעיניי הפתרון המתמטי הזה שמציעים לפרדוקס החץ, לא באמת פותר אותו. ואני לפחות ממה שראיתי, לא פגשתי פתרון אחר שהציעו לבעיה, אז אני כתבתי איזה מאמר בעיון, ושם אני הצעתי פתרון אחר, הפתרון בכלל הוא נזקק לאינפי. להפך, אחרי שפתרתי את הבעיה ברמה הפילוסופית, ניסיתי להציע הסברים גם לאינפי. לא השתמשתי באינפי כדי לפתור, השתמשתי בפתרון כדי להבין מה זה אינפי. וגם מה זה יחסות ותורת הקוונטי, ויש איזה כל מיני השלכות מעניינות גם במדעית. והטענה בעצם אומרת, שההבדל בין, זאת אומרת, כאשר אני אומר שבכל רגע ורגע החץ עומד בנקודה אחרת, אני טועה. מה שנכון להגיד זה שבכל רגע ורגע של זמן, החץ נמצא בנקודה אחרת, לא עומד בנקודה אחרת. מה ההבדל בין שהחץ נמצא בנקודה לבין שהחץ עומד בנקודה? ההבדל הוא שהחץ עומד בנקודה, פירושו נמצא בה במהירות אפס. לעומת זאת, המצאות בנקודה לא אומרת כלום על מה המהירות של החץ. גם חץ שינה, והמהירות שלו היא לא אפס, בכל רגע הוא נמצא בנקודה אחרת. אז כשאתה שואל אותי מתי הוא עובר מנקודה לנקודה, זה לא קורה בנקודת זמן אחרת. באותה נקודת זמן שבה הוא נמצא כאן, הוא גם בעל מהירות שמעבירה אותו לנקודה הבאה. כי החץ בכל רגע ורגע נמצא בנקודה אחרת, אבל יש לו מהירות. אם הייתי אומר שהוא עומד בנקודה אחרת, אז זה באמת שאלה איך הוא עובר לנקודה השנייה, כי עומד זה להימצא במהירות אפס. אבל הוא לא עומד בנקודה אחרת, אלא הוא נמצא בנקודה אחרת. וזה הסבר פילוסופי שהוא בסך הכל לדעתי פותר את הבעיה, גם בלי להיזקק לאינפי. עכשיו, בשביל להבין את שורש הבלבול, את למה האנשים כל כך מתבלבלים עם הפרדוקס הזה ונזקקים לאינפי, אז אני טענתי את הטענה הבאה. אמרתי, כשאני מסתכל על מהירות של גוף, אז בדרך כלל אנשים חושבים שלגוף לא יכולה להיות מהירות בנקודת זמן. גוף, בשביל להגדיר מהירות, אתה צריך להסתכל על קטע מסוים בזמן. קטע קצר אולי, אבל קטע. לא יכול להיות שיש לגוף מהירות בנקודה אחת של זמן. למה? כי אנחנו מבינים את המושג מהירות בצורה הבאה. כמה זמן ייקח לו לעבור אורך מסוים, או יחידת אורך. אז בשביל לחשב את המהירות, צריך להסתכל על קטע של זמן, לראות כמה מרחק הוא עבר בקטע הזמן הזה, לחלק את קטע המרחק בקטע הזמן, והתוצאה זה המהירות. אוקיי? ובלי להיכנס לנגזרות ודברים כאלה. אז זה התוצאה היא המהירות. הטענה שלי הייתה שזאת ההגדרה האופרציונלית של מהירות. זאת ההגדרה של איך מחשבים מהירות. אבל זה לא הגדרה של המושג מהירות. אופרציונלית הכוונה כן דרך לחשב. אז זו לא הגדרה של המושג. המושג מהירות קיים בנקודת זמן. הדרך לחשב את המהירות דורש ממני לחכות בקטע של זמן ולראות כמה מרחק הוא עבר, כדי שאני אוכל לחלק את המרחק בזמן. אבל התוצאה בסופו של דבר, כן, כל מי שמכיר קצת אינפי או מכניקה בסיסית, אז יודע שאחרי שאני גוזר את פונקציית המקום, התוצאה היא מהירות של הגוף בנקודת זמן. בכל נקודה של זמן יש לגוף מהירות. מה זה אומר? זה בעצם אומר שלמרות שהחישוב של המהירות דורש ממני להסתכל על הגוף לאורך זמן מסוים, קצר, אבל זמן מסוים, התוצאה של החישוב היא תוצאה של המהירות של הגוף בנקודה מסוימת. ואם תשאלו פיזיקאים, אז הם יגידו לכם זה פיקציה. המהירות של הגוף, הכוונה בקטע קטן סביב הנקודה הזאת. אבל אין מהירות בנקודה. ואני טוען שהם טועים. יש מהירות בנקודה. הדרך לחשב את המהירות דורשת ממני להסתכל על קטע. אבל זה רק דרך לחשב. בסוף בסוף יש לגוף מהירות גם בנקודת זמן בדידה אחת, מוגדרת. ולכן כשאני אומר שהגוף נמצא בנקודה מסוימת, זה לא שולל את האמירה שיש לו מהירות באותה נקודה. בשביל לראות שהמהירות הזאת יוצאת אל הפועל, הכוח אל הפועל, על ידי שינוי מקום, אני צריך לחכות טיפת זמן. בנקודת זמן הוא לא ישנה מקום, אבל בנקודת זמן יש לו מהירות. הדרך להיווכח בזה, זה לחכות עוד רגע, ואז לראות שהוא באמת עובר למקום אחר. זאת אומרת שהוא שינה מקום. זה מגלה לי, זה סימן, זה לא סיבה. זה מגלה לי שהייתה לו מהירות בכל נקודה בזמן ששייכת לקטע הזה. ברור מה שאני אומר? זאת אומרת, הטענה, בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שיש הבדל בין מהירות לבין שינוי מקום. מהירות זה לא שינוי מקום. שינוי המקום זה הדרך לחשב את המהירות של הגוף. ושינוי מקום כמובן קורה רק על קטע של זמן. אבל המהירות קיימת גם בנקודת זמן. יש לנו נטייה להרבב בין שני המושגים האלה. מהירות ושינוי מקום. זה לא אותו דבר. הטענה שלי זה שהמהירות זה הפוטנציאל שיש לגוף לשנות מקום. ולכן אם נחכה קצת והפוטנציאל יצא מן הכוח אל הפועל, אז נראה שהגוף משנה מקום. אבל זה רק הציפייה הזאת שצריך לחכות קצת, זה רק כדי שזה יגלה לי למפרע שהייתה לו מהירות בכל נקודה של זמן. אני לא צריך להבחין בזה אם אני לא אחכה קצת ואני אראה שהוא משנה מקום. אז הנקודה החשובה פה היא שיש הבדל בין מהירות לבין שינוי מקום. עכשיו, מה שורש הבעיה? וזה הרחבתי שם יותר, אבל זה אני אשלח לכם בוואטסאפ. הטענה היא שברגע שאנחנו מנסים להגדיר מושגים דינמיים, כמו מהירות, אנחנו בדרך כלל נעשה את זה דרך יחס בין מצבי קצה. אני רוצה להגדיר מהירות של גוף, אני אומר, איפה הוא נמצא פה? איפה הוא נמצא פה? כמה זמן עבר לו להגיע מפה לפה? אני אחלק את המקום בזמן. זה בעצם להגדיר את המהירות דרך שני מצבי הקצה. כל מצב קצה זה מיקום ונקודת זמן, זה מיקום אחר ונקודת זמן אחרת. הפרש המקומות חלקי הפרש הזמנים זה המהירות. ההגדרה האופרציונלית הזאת בעצם מנסה להגדיר מושג דינמי באמצעות מצבים סטטיים שהוא עובר ביניהם, מהמצב הזה למצב הזה. או להגדיר את המהירות דרך מיקומים. מיקומים זה מצב סטטי ומהירות זה גודל דינמי. אבל הראש שלנו עובד בצורה כזאת שהיא סטטית באופן עקרוני. ולכן אם אנחנו רוצים לתפוס גדלים דינמיים, אנחנו צריכים להגדיר אותם דרך מצבים סטטיים שנמצאים לפני ואחרי. מההסתכלות של השינוי של המצבים הסטטיים, אנחנו יכולים להבין שהיה פה משהו דינמי באמצע. אם תחשבו על זה, נגיד, תחשבו על סרט. כשאנחנו רואים סרט, בעצם מדובר בהמון פריימים שמוצגים בפנינו במהירות מאוד, בתדירות מאוד מאוד גבוהה. פריים אחרי פריים אחרי פריים, במהירות מאוד מאוד גבוהה. אבל כל פריים כזה הוא תמונת סטילס. הוא תמונה סטטית. רק התמונה הבאה, הסוס כבר נמצא פה, התמונה הבאה הוא נמצא פה, ואם עושים את זה מאוד מהר ומאוד צפוף, זה נראה לנו כמו בהירה טבעית של סוס. אבל זה סתם אשליה. מה שמקרינים בפנינו זה אוסף של תמונות סטטיות. למה? כי כל התפיסה שלנו היא תפיסה סטטית. והתפיסה הסטטית שלנו, כשאני רוצה לתפוס משהו דינמי, בונים לי את זה דרך הקרנה של מצבים סטטיים שונים, אחד אחרי השני, והמוח שלי מנסה לשחזר מתוך זה את ההבנה הדינמית של התמונה שבפניי. אין דרך להעביר לי באופן ישיר את הגודל הדינמי, את המושג מהירות. ולכן יש לנו נטייה תמיד להגדיר מהירות דרך הפרשי מקום וזמן. אבל זה סתם בגלל המגבלה שלנו, כי אנחנו חושבים ותופסים בדרך סטטית. אגב, כך הסברתי גם את עקרון הוודאות בתורת הקוונטים, יש לזה גם השלכות על ויכוחים על תורת היחסות. אני אשלח לכם את המאמר, מי שרוצה שיקרא שם. אבל לענייננו, מה שאני רוצה לטעון לגבי נתינת גט, ובזה אני אסיים, כי זה לא הנושא שלנו כאן, בנתינת גט החשד שלי, זה שאנחנו מנסים להגדיר בעצם פעולה של נתינה. אתם מבינים שזה גודל דינמי. איך אנחנו מנסים להגדיר את זה? שימו לב, כל ההגדרות שהצעתי קודם, מה הם בעצם אומרו? הם הגדרות דרך מצבים סטטיים של לפני ואחרי. למשל, העברת הגט מהיד שלי ליד שלה, זה נקרא נתינה. אתם מבינים מה עשיתי פה? תיארתי גודל דינמי, פעולת נתינה, באמצעות המצב לפני, הגט היה ביד שלי, ואז הוא עובר ונהיה, הוא נמצא ביד שלה. אבל זה הגדרה של הגודל הדינמי דרך מצב סטטי של לפני ואחרי. זה לא הגדרה אולי אופרציונלית, אבל זה לא באמת לוחד את המושג הדינמי עצמו. אותו דבר, להניח את הגט בחצר שלי ולהקנות לאוטו. או כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה הכל הגדרות דרך מצבים סטטיים, כי כך החשיבה שלנו עובדת. אבל בעולם יש גם דברים דינמיים, ואין לנו שום דרך ישירה לתפוס אותם. אנחנו מנסים לשחזר אותם דרך שינויים במצבים הסטטיים. נגיד, כן, במקום, זה הבאתי שם במאמר, למה חז"ל אומרים שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור? כי בעל, מה יש בבעל תשובה? הוא לכל היותר מגיע למצב המושלם, והוא נהיה צדיק גמור. מה יש בבעל תשובה מעבר לצדיק גמור? התשובה היא התנועה שלו אל המצב המושלם. התנועה שלו אל המצב המושלם היא לא בעלת ערך רק כי בסוף מגיעים למצב המושלם. אם זה היה כך, אז בעל תשובה היה לכל היותר כמו צדיק גמור. היום אומרים לי שבעל תשובה הוא עדיף על צדיק גמור, מה שאומרים זה שהערך של תשובה זה לא רק שבסוף אתה נמצא במצב סטטי מושלם, אלא שאתה נע לקראת המצב המושלם, והתנועה היא בעצמה בעלת ערך. היא לא רק אינסטרומנטלית מביאה אותי למצב שלם יותר, אלא עצם המצאותי בתנועה זה דבר בעל ערך. אבל בכל זאת שאני ארצה להגדיר את המושג תשובה, איך אני אגדיר אותו? אתמול היה משוקץ ומתואר, כמו שהרמב״ם אומר, והיום הוא אהוב וקרוב וכדומה. אתמול והיום, הגדרה דרך מצבים סטטיים. היית חוטא, חזרת בתשובה, נהיית צדיק. אבל התשובה זה לא מתמצא בשאלה מה היה לפני ומה היה אחרי, אלא במעבר קורה משהו דינמי שההשלכה שלו זה המעבר מהמצב הסטטי האחד למצב סטטי אחר. זה השלכה של העובדה שהיה פה משהו דינמי. תשובה זה דבר דינמי. ולכן מאוד קשה להגדיר את המושג תשובה. אותו דבר נתינת גט. נתינת גט זה ניסיון להגדיר פעולה, פעולה דינמית שמשנה מצב. אז אני מגדיר אותה דרך המצב של לפני ואחרי, אבל אני לא באמת אצליח לתפוס את הנקודה. קשה להגדיר גודל דינמי. ולכן נותנים לי המון המון מקרים, על כל אחד מהם אני מנסה להתאים איזושהי הגדרה דרך שינויי מצבים סטטיים. בסוף אני אזרוק הכל, כי אין דרך להגדיר את זה עם שינויי מצבים סטטיים. אבל זאת הדרך לאמן את רשת הנוירונים שלי, שבסוף תקלע גם במצבים חדשים לתשובה הנכונה. זאת הצעה למה בנתינת גט, זאת אומרת, העיקרון שלי לא קשור לכל מה שדיברתי עכשיו עם הסטטי והדינמי. העיקרון שרציתי להציע זה השוואה לרשת נוירונים. מה שהצעתי בסוף זה רק הסבר אפשרי למה באמת בנתינת גט דרושות כל כך הרבה אפשרויות, מקרים, כל כך הרבה דוגמאות. בגלל שנתינת גט זה גודל דינמי. וקשה או אי אפשר להגדיר אותו דרך מצבים סטטיים. אז לכן משתמשים בהמון המון המון דוגמאות, כשהתקווה היא שבסוף תהיה לי איזושהי הבנה בלתי אמצעית של הפעולה הדינמית של נתינת גט. אני לא אוכל לנסח אותה, כי כל ניסוח שלי תמיד יעבוד בשפה סטטית, שפה של מצבים. אבל דרך המצבים אני אבין, כמו שדרך הפריימים בסרט, אני בעצם קולט את הדינמיקה של מה שקורה על המסך. מבחינתי זאת דינמיקה. למרות שמה שמקרינים לי זה מצבים סטטיים אחד אחרי השני. במוח שלי אני מייצר מתוך זה הבנה של מה קורה שם דינמית. אוקיי? זה בעצם מה שקורה בלימוד של נתינת גט. אוקיי, אני אעצור כאן, לקח לי יותר זמן ממה שתכננתי. בכל זאת אני רוצה בפעם הבאה כבר לגמור, כי אני רוצה בסוף הזמן הזה לגמור את הסדרה הזאת. אז אני בפעם הבאה אדבר על מוסר. לא על מוסר, על מוסר אני כבר אדלג. אני אדבר על סברות. אוקיי, הערות או שאלות?
כן, הרב, כשהרב דיבר על הניסיון עם הנוירונים,
זה אז אם ככה בקיאות עדיפה...
רגע, שנייה. כן?
זה הזכיר, כן. זה הזכיר לי קטע בספר השני של הטרילוגיה, שאני נזכרתי שלא כל כך הבנתי, אז אם זה הזדמנות אולי לשאול. יש קטע שהרב מסביר על עוד ניסיון שהוא עשה, תחום המחשוב התפתח מאוד ואנשים מצליחים ליצור מחוללי טקסטים אקראיים, random text generators, נכון? ואז הרב שם מסביר בעצם שאפשר, שמחשב, כשנותנים לו טקסט אחד של הרב קוק, אז הוא מצליח לייצר עוד כמה כאלה, ואם נותנים את זה לקורא של הטקסטים, הוא לא ידע לזהות מי באמת, איזה מהם הוא באמת של הרב קוק. בקיצור, הרב שם הרבה, כאילו מדבר על זה הרבה, מפתח את זה, אני לא כל כך הבנתי מה הנקודה שאני רוצה להגיע לה, כי כאילו הרב אומר שהמסקנות נמצאות בתוכנו, וכשאנחנו קוראים את הטקסט, אז אנחנו רק מבטאים את המסקנות שכבר קיימות בתוכנו, נכון? אבל אני לא מבין למה הניסוי הזה...
ההנחה שלי, וזה אני הערתי שם את ההערה, אולי אתה מתכוון אליה, ההנחה שלי שם בדיון הייתה, שברגע שהמחשב מוציא איזה רנדום טקסט שדומה לרב קוק, אז אין באמת מסר מאחורי הטקסט הזה. כי אף אחד לא חשב להעביר דרכו מסר. אלא זה משתמש במילים טיפוסיות וצירופי מילים של הרב קוק, ובונה מזה קטע. עכשיו, ברגע שאתה מתייחס לזה, אתה תלמד, אם אתה תחשוב שזה באמת מהרב קוק, אתה תיתן על זה שיעור כללי.
לא, אבל זהו, הבנתי, אבל זה בדיוק הנקודה שאני לא מבין. כאילו, זה ברור שכשאני קורא טקסט של הרב קוק, אני מתייחס אליו כמשהו מיוחד, בגלל שזה בא מהרב קוק. עכשיו, אם נותנים לי טקסט אחר שהוא אקראי, שהוא לא מהרב קוק, ואומרים לי שהוא לא מהרב קוק, אז לא אתייחס אליו, זאת אומרת...
לא, אבל אני אומר לך שזה מהרב קוק, אתה תתייחס אליו כמו הרב קוק, נכון? אני משקר לך, בסדר? אני אומר לך שזה מהרב קוק. עכשיו, אתה תיתן לזה שיעור כללי, ואתה תמצא שם רעיונות נשגבים.
אם משקרים, אומרים שזה של הרב קוק, אז אולי יגיע להם אותה מסקנה, אבל בסדר.
אבל שיקרו לך. אז מה זה אומר? שגם בקטעים אמיתיים של הרב קוק, כל מה שאתה מוציא, אתה מוציא מעצמך, לא ממנו. זה הטענה
שלך. למה? דווקא מסכים, עם המסקנה אני לא מסכים. כי עצם זה שאני מוציא מסקנות מהרב קוק, זה בגלל שאני יודע שזה בא ממנו. אני יוצא מנקודת הנחה שהרב קוק כתב את זה, ויש לזה ערך בגלל שהוא כתב את זה.
אתה נותן לו את הקרדיט, שמה שהוא כתב זה לא שטויות, יש שם רעיונות. עכשיו אתה מנסה להבין מה הרעיונות שעומדים אחורי זה, ואתה מוצא רעיונות מסוימים שאותם הפקת מהטקסט. עכשיו, אם טקסט רנדומי, שאני אומר לך שהוא מהרב קוק, ואתה גם ממנו מוציא אותם רעיונות, אז מי אמר לך שיש קשר בין הרעיונות שאותם אתה מוציא, לבין מה שהרב קוק רצה להעביר לך? הרי פה לא רצו להעביר לך כלום והוצא את הרעיונות נשגבים. אז אולי גם אצל הרב קוק זה ככה. הקורלציה בין מה שאתה מפיק מהטקסט לבין מה שהרב קוק רצה להכניס לתוך הטקסט היא אפס. עכשיו, הערתי שם, חשבתי שאת זה אתה רוצה להעיר, אם זה לא היה מחולל טקסטים רנדומי, אלא זה היה בינה מלאכותית, זאת לא הייתה קושייה.
למה?
בגלל שבינה מלאכותית באמת מחכה את דרך החשיבה של הרב קוק. ואז כשאני מוציא משם רעיונות, זה באמת רעיונות של הרב קוק. זאת אומרת, הוא עצמו יכול היה לכתוב את הקטע הזה, כי הבינה מלאכותית באמת ובתמים מחכה אותו. מה שקורה שם במחולל טקסטים הרנדומי שהבאתי שם, זה מחולל טקסטים שמדבר רק על צורות ביטוי. זה לא AI. זה לא ניסיון להטמיע את צורת החשיבה של הרב קוק. זה עוד לא היה אז מכשירים כאלה, או בחיתוליהם לפחות היו. ולכן שם זה בסך הכל רק לייצר צירופי מילים שטיפוסים לרב קוק, אבל אין מאחורי זה שום רעיון. אם היית נותן היום לאופן AI, יש היום כבר דברים כאלה, מחוללים של טקסטים של הרב קוק שיוצאים מ-AI, הטענה שלי לא נכונה. כי שם באמת, אם היית מוציא מסקנות, בהחלט ייתכן, זה מסקנות שתואמות לדרך המחשבה של הרב קוק.
זאת אומרת, אבל רגע, זה כבר... זה כבר
חכה אותו.
לא, אבל זה כבר חידוש ענק, זאת אומרת, שהרב אומר שאם אני נותן עכשיו טקסט של AI, לא משנה של איזה רב, שהוא זל, אני יכול ללמוד מהם חידושים של אותו רב?
ברור.
איך? איך יכול להיות שהוא ש-AI מחדש את דברים
של... תחשוב בצורה מאוד קיצונית, ה-AI עוד לא יודע לעשות את זה, אבל בצורה מאוד קיצונית. נגיד שנתתי ל-AI אימונים על המון המון טקסטים של אותו רב. בסדר?
כן.
אני לא מדבר על צירופי מילים, כמו שהרנדום ג'נרייטור.
כן, הבנתי.
ה-AI. אני מאמן אותו להיות כמו הרב קוק. נגיד שאימנתי אותו על המון דוגמאות. בסוף, ה-AI בנוי כמו המוח של הרב קוק. הוא שכפל את המוח של הרב קוק. בסדר? עכשיו, הוא עובר לבעיה חדשה, שבה הרב קוק לא יצא לו לטפל. אוקיי? אז המוח של הרב קוק מטפל בבעיה החדשה הזאת, וזה מה שהרב קוק בעצמו היה מוציא לגבי הבעיה החדשה הזאת. אז אין שום בעיה ללמוד מכאן את דעתו של הרב קוק על הבעיה החדשה. כמובן, אם ה-AI היה מושלם והיה יודע לעשות את זה בצורה הכי טובה. בינתיים הוא עוד לא יודע, אבל הוא כבר מתקרב. ולכן היום, אם היה עושה את זה AI באותו ניסוי, מה שאמרתי הוא לא נכון. והערתי את זה שם דרך אגב. אני מדבר על Random Generator, זה לא אותו דבר. זה לא AI. הוא משתמש בתוכנה של AI, אבל בשביל לעשות גנרציה של טקסט רנדומי, הוא לא מחכה את צורת החשיבה. מחכה את צורת ההתבטאות.
כן. לא, אבל האמת שזה מעניין מאוד הדבר הזה. זאת אומרת, אפשר לקראת...
כמו שקופל עובד היום על טקסטים שיפסקו, על תוכנות שיפסקו הלכה. תן לו מקרה חדש, והוא יפסוק לך הלכה.
הוא מתבסס מה? לגמרא?
כן, הוא פוסקים. הוא מזין לתוכו את כל מה שלומדים אנשים כשלומדים הלכה. הוא מזין לתוך ה-AI, אז גם ה-AI לומד הלכה. ואחרי שהוא גמר ללמוד, עכשיו מביא לפניו מקרה חדש. עכשיו הוא צריך לפסוק הלכה על המקרה הזה.
אז זה מאוד נוגע לשיעור של היום. זאת אומרת, הוא מתבסס על כל המקרים שהוא למד, ומביאים לו מקרה חדש שלא קיים, והוא משיג את המסקנות לבד.
זה פרויקט שעכשיו, פרויקטים שעכשיו קופל עובד עליהם.
מה, עובד עליהם, יהיה אפשר להתבסס על זה? על פי הלכה?
זה שאלה.
האמת שזה נשמע לי, יותר רגעוני להתבסס על זה מאשר על רב.
אין שום סיבה לא להתבסס על זה. אגב, כתבתי על זה טור. פסיקת הלכה על ידי AI, שדיברתי על, היה לי סדרה על ההבדלים בין AI לבין חשיבה של בן אדם. ובין היתר דיברתי על פסיקת הלכה על ידי AI. חפש באתר, אם לא תמצא, אני אשלח לך.
בניגוד לבן אדם, ה-AI יהיה אובייקטיבי ב-100%, זאת אומרת, לא יהיה לו שום השפעה משום דבר.
זה חיסרון או יתרון, אבל כן, יכולים להיות הבדלים.
כן. וואו, אוקיי, תודה.
טוב. אז להתראות, לילה טוב.
לילה טוב, שבת שלום.
לילה טוב.